ערב טוב רבותיי, לכבוד ט"ו בשבט אנחנו הולכים לדבר על צמיחה. ט"ו בשבט, כן? חג של צמיחה, של צמחים, של אילנות. כמובן יש בזה הרבה פרטים, לא ניכנס לפרטים השונים, ההלכתיים והבוטניים, אלא אנחנו נדבר היום על נושא הצמיחה לגבי הגאולה. כי גם הגאולה צומחת. מה זה? כולנו יודעים את זה. אנחנו אומרים בתפילה, כל יום, שלוש פעמים ביום, את צמח דוד עבדך, מהרה תצמיח. נכון? מאיפה בא הביטוי הזה? קודם כל, הוא בא מפסוק. יש לנו בספר ירמיהו שני פסוקים. כתוב בירמיהו פרק כ' ג' פסוק ה', הנה ימים באים נאום השם, והקימותי לדוד צמח צדיק. ומלך מלך, והשכיל, ועשה משפט וצדקה בארץ. בימיו תיוושע יהודה, וישראל ישכון לבטח, וזה שמו אשר יקראו השם צדקנו. פסוק אחד. פסוק שני, בירמיהו למד גמל. הנה ימים באים נאום השם, הקימותי את הדבר הטוב אשר דיברתי על בית ישראל ועל בית יהודה, בימים ההם ובעת ההיא, אצמיח לדוד צמח צדקה, ועשה משפט וצדקה בארץ. בשני הפסוקים, ובעוד שני פסוקים שנראה עוד רגע, התרגום מתרגם מה זה הצמח הזה, זה המשיח. מה שאנחנו קוראים משיח, במילים אחרות, הגאולה של עם ישראל, זה נקרא צמח, צמח דוד. לכן אנחנו מבקשים, מתפללים את צמח דוד עבדך, מהרה תצמיח, וכך מופיע גם בפסוקים שהבאתי לכם בדף, שהם כבר פסוקים מספר זכריה. הם מתייחסים לכאורה לבית שני. פסוק הראשון, שמענה יהושע הכהן הגדול. אתה ורעיך יושבים לפניך כאנשי מופת המה, כי הנני מביא את עבדי צמח. מי זה עבדי צמח? אפשר להגיד, כפי שכתוב שם בפסוקים, שמדובר בזרובבל, שהוא זה שהנהיג את עם ישראל בהתחלת בית שני, בהתחלת הגאולה אז. אבל שוב פה, התרגום מתרגם מלך המשיח. כלומר, זו נבואה לא על בית שני, אלא לעתיד לבוא. טוב, יש לזה הסברים שונים, כי כל הנבואות של בית שני נכתבו לנו, כי הן נכונות ואמיתיות לעתיד. אחרת הנבואה לא הייתה נכתבת. כפי שאומרים חז"ל, נבואה שנצרכה לדורות נכתבה. יש גם הסבר שצריך לדעת, שבית שני היה לו פוטנציאל, יכולת, להגיע למצב של בית שלישי. הבית השלישי הוא הבית השלם, הגאולה השלמה. כשלא זכו, אז הפוטנציאל הזה יתגלה לעתיד לבוא. לכן אותם הדברים שיבואו בעתיד מונחים בתוך דברי הנביא לגבי בית שני. המפרשים שם מתייחסים בצורות שונות. אני הבאתי פה על הפסוק הראשון הזה את פירוש המלבים, בהמשך תבינו למה. כי הנני מביא את עבדי צמח, רצונו לומר שבאחרית הימים אביא את מלך המשיח. כן, המלבים מתייחס ישירות ישר לעניין הזה שמדובר בנבואה עתידית. וקראו בשם צמח לרמז, כי עתה נחרט חוטר מגזע ישי, והוא נעלם, תמון בארץ. איפה המשפחה של המלוכה? לא יודעים. אנחנו לא יודעים מאיזו משפחה יצמח המשיח. הוא צריך להיות צאצא של בית דוד. האמת היא שיש משפחות שיודעות שהן באו מהמשפחה הזאת. אבל אנחנו לא יודעים מאיפה בדיוק יגיע המלך המשיח. לכן הוא נעלם כמו זרע שתמון בארץ. זה מה שאומר המלבים, רק הוא דומה כזרע התמון במעמקי האדמה, אשר באיתו, כשיגיע זמנו ואיתו, יצמח ויתגלה, ומתחתיו יצמח. כן? ככה זה גם לשון של פסוק. על כן, ממש שם זרובבל דווקא, השם הזה גם שמי שהיה אז הוא רמז למשיח, שנזרע בבבל, וצונו לומר שהיה דומה כזרע הנזרע בארץ, שממנו יצמח צמח בבוא תור הגאולה. כשיגיע זמן הגאולה, הצמח יופיע. זה אחד הדברים שיש בצומח. אדם שם זרע באדמה. אומרים חז"ל, אנחנו לומדים במשנה, בגמרא, שישה סדרים. זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קודשים וטהרות. אומרים חז"ל, יש לזה הקבלה בפסוק. והיה אמונת איתך חוסן ישועות חוכמת ודעת. אמונת היא סדר זרעים. למה אמונת היא סדר זרעים? החקלאי מאמין בחי העולמים, בקדוש ברוך הוא, וזורע. כי חקלאי שם את הזרע באדמה, ואין. אם הוא היה לוקח, תראו לעצמכם חיטים לדוגמה. אתה לוקח חיטים, אתה יכול לאכול אותם. אתה יכול לטחון אותם, לעשות מהם קמח ולחם, אפשר לאכול אותם בכל מיני צורות. במקום לאכול את החיטה שיש לך ביד, אתה מאבד אותה בידיים. אתה שם אותה באדמה, והיא הולכת לאיבוד, היא מרכיבה, אתה לא תוכל לאכול אותה אחר כך. אבל אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, שיצמיח עוד משהו מהגרעין הזה, מהזרע הזה. וכשזה יצמח, אז יהיה לך לא חיטה אחת, אלא יהיו לך הרבה יותר. אז בשביל זה צריך אמונה. ובשביל זה אנחנו מדמים את הגאולה לזריעה, שבזמן הזריעה אתה לא רואה כלום. נראה שהכל הלך לאיבוד. ואחר כך, כשמגיע הזמן, הדברים צומחים. זה פסוק ראשון. פסוק שני בזכריה, כתוב, ואמרת אליו לאמור, כה אמר השם צבאות לאמור, הנה איש צמח שמו, ומתחתיו יצמח. זה מה שהתכוון המלבים, הביטוי מתחתיו יצמח, ובנה את היכל השם. עכשיו, פה הרד"ק דווקא הולך על פי המובן הפשוט שמדובר בבית שני, אבל יש פה ביטוי חשוב. כותב הרד"ק, כלומר, הנה איש עמך, הנה איש, יש לך איש פה, איתך, הזרובבל, שאתה מכיר אותו, שיהיה ראש ישראל, והוא זרובבל. ויקרא צמח, כי מעלתו תהיה כמו צמח האדמה, שיגדל מעט מעט. כן, מעלתו תעלה מעט מעט עד שתגדל מאוד. זו תכונה שנייה של הצמח. תכונה ראשונה, שבהתחלה אתה לא רואה כלום, הכל כאילו הלך לאיבוד, ורק אחר כך פתאום מתחיל לצוץ משהו ולהתפתח. אבל גם כשהוא מתפתח, הוא לא מתפתח בבת אחת. יש דברים שקודם אין, אחר כך יש. לקחת מישהו ראה פעם איך עושים זכוכית. לוקחים חומרי גלם, זכוכית זה דוגמה, יש כל מיני דוגמאות. לוקחים חומרי גלם, יודעים לעבד אותם, לחבר אותם ביחד, לעבד אותם. היה איזה גוש, ופתאום יש בקבוק, כוס, משהו יפה מזכוכית. טוב, בסדר, לוקח כמה דקות, כמובן, זה תהליך מסוים, אבל קודם לא היה, עכשיו יש, מנתקים את זה, זה נותנים לזה להתקרר, והנה, אתה יכול לקחת הביתה את, את הכלי הזה מזכוכית. אבל צמחים לא צומחים ככה. צריך סבלנות. הצמח מתחיל בהתחלה, מתחיל להציץ לך משהו, אם זרעת באדמה, מתחיל להציץ לך איזה משהו ירוק מעל האדמה, ועוד אין שם כלום, יש שם, זה יפה שזה ירוק, ואתה מתחיל לפתח תקוות, אבל אחר כך צריך לצמוח יותר ויותר, ובכלל יש דברים כמו עצים, שלוקחים המון זמן. הלכה בסיסית לגבי עץ, שקודם כל יש 3 שנים, שאפילו אם יצמחו פירות, אחרי שהעץ גדל וצמח ומוציא פירות, אבל 3 שנים ראשונות, אז כן, אסור, אסור לאכול את הפירות. שנה רביעית, אתה צריך לבדות את הפירות. רק משנה חמישית, אז הפירות מתחילים להיות רגילים. זאת אומרת, צריך פה שנים של המתנה. יש גם דברים אחרים, חז"ל אומרים, אנחנו היום לא מכירים את המציאות הזאת, אבל חז"ל מדברים על עץ שמביא לפירות רק אחרי 70 שנה. זאת אומרת שאדם שותל עץ, או שם זרע באדמה לעץ, והוא בכלל אין סיכוי שהוא ירוויח פירות מהעץ הזה, כן? אז בדרך כלל בן אדם היה חי 70 שנה. אז מה אתה עושה? הוא אומר, מאיפה יש לי פירות? כי ההורים שלי שתלו. אז אני אשתול לבנים שלי. זה גם כן אמונה בחיי העולמים, אמונה בקדוש ברוך הוא. אני ממשיך את המפעל ואני דואג לנצח, אני לא דואג לכאן ועכשיו. זה דבר מאוד חשוב. רצית לשאול? כן. אז נדבר על זה עוד מעט. עכשיו, שהבנו את המשל, צריך להבין את הנמשל. אנחנו מדברים על המשיח, על הגאולה, הגאולה צומחת. מה קורה כשהגאולה צומחת? אז אני הבאתי לכם כאן רק בתור דוגמה, ביטוי של מרן הרב קוק זצ"ל. המקור השני מלמטה בדף, הוא מתאר תיאור כזה. יש מצב שהגוף ההולך וגדול בחי ובצומח. זה לא רק בצומח, זה גם כן בדבר חי. אשר ברגעי מספר שאנו עומדים ומביטים עליו, ידמה לעינינו כאילו הוא עומד על מעמד אחד. זאת אומרת, יש לך עץ, אולי אפילו שתיל, כן? שמת אותו באדמה. עכשיו אתה בא ומסתכל, העץ גדל? מה פתאום? אני עומד שם, אני יכול לעמוד שם 5 דקות, אני לא רואה שהוא גדל. אני יכול לעמוד שם שעה, אני לא רואה שהוא גדל. אני יכול לקחת ספר ולשבת על כיסא נוח, אם יש לי שם בגינה איזה עץ ומזג האוויר יפה, ואני יושב שם על כיסא יום שלם, אני אראה שהעץ גדל? לא. הוא בא, בדיוק כמו שהוא היה קודם. כאילו הוא עומד על מעמד אחד, אותו מצב. אותו הדבר גם עם חי. ניקח לא רק חי, ילד. ראיתם פעם ילד גדל? לא. שב מול ילד. קצת כי יותר קשה לשבת מול ילד. העץ שטרות במקום, הוא לא יזוז. תשב מול הילד, הילד ילך. אבל טוב, בסדר, אתה... לך תמדוד אפילו את הילד. תמדוד לו בבוקר את הגובה, ותמדוד לו בערב את הגובה. תמצא הבדל? לא. הוא לא גדל, נכון? סליחה? הילד לא גדל? תלך לרופא, הוא יזרוק אותך מהמשרד. הילד שלי לא גדל. מדדתי אותו בבוקר, מדדתי אותו בערב, הוא לא צומח, הוא לא גדל. כן, הרופא ילדים יזרוק אותך מהמשרד, תגיד איזה מין הורה אתה, מה זה העצבנות הזאת? ודאי שהילד גדל. תבוא עוד 50 שנה, תמדוד אותו, תבוא עוד 50 שנה ותמדוד אותו, ואתה תראה שהוא גדל. למה אנחנו לא רואים? ממשיך הרב, באשר איננו כהות, מהביט בחוש אל כל המהפכות המתחוללות בלא הרף בקרבו פנימה. זה לא רק שהוא גדל לאט, הוא באמת גדל מאוד לאט, גם אם זה העץ, גם אם זה הילד, ואנחנו לא רואים. אפשר לקחת היום, יש באמת דברים שאפשר לעשות, אפשר לקחת מצלמה מיוחדת, להעמיד אותה מול העץ, ואם המצלמה תמשיך לצלם במשך שנה שלמה, אחר כך אתה יכול לעשות, לצופף את התמונות, ואתה תראה שהעץ גדל. אז קודם כל יש בעיה של קצב. מה זה אומר הקצב הזה? אנחנו חיים את הרגע. ככה חושים שבן אדם עובדים. אפילו אם לא רק את הרגע, בסדר. אתה אכלת ארוחה, אחרי כמה שעות אתה כבר רעב שוב. אתה כל הזמן משתנה. העיניים שלנו בוחנות בקנה מידה כזה. אתה רואה, הדבר זז, לא זז, מה קורה? וזה אתה, שעה. אתם תשבו, אתם יהודים טובים. אתם יכולים לשבת שעה ולשמוע שיעור. שעה זה המון זמן. שעה זה המון זמן. כמה עץ גדל בשעה? אתה לא יכול לראות. לכן, קודם כל יש פה בעיה של קצב. צריך להבין שהקצב שהקדוש ברוך הוא קובע בעולם הוא לא הקצב הסובייקטיבי שלנו. יש פה מציאות הרבה יותר גדולה שאנחנו רואים רק קטע קטן של המציאות הגדולה הזאת. ולכן נדמה לנו שהקטע הקטן הוא לא משמעותי, הוא לא זז, הוא לא... אנחנו מסיקים כל מיני מסקנות שהן לא אמיתיות, הן לא נכונות. כי העיניים שלנו לא רואות את הדברים בצורה הנכונה. אין לנו את הקצב הנכון. זה קודם כל. אבל הרב כאן אומר יותר מזה. לא רק שאין לנו את הקצב הנכון, אלא אנחנו רואים את העץ מבחוץ. נו, אז מה? בסדר, הוא אמור לגדול, כן, נכון, הוא אמור לגדול מבחוץ. אבל למה הוא גדל מבחוץ? כי יש תהליכים פנימיים. אילו היית חודר לתוך העץ, אתה תרוס אותו, אבל אילו היית חודר לתוך העץ, היית רואה שהתאים שלו מתרבים. היית רואה שיש פה כל מיני תהליכים פנימיים שהם באמת התהליכים של הצמיחה. אותו דבר עם הילד. כן? הוא צומח, הוא גדל. אתה יודע, אם באמת יש בעיה, חס וחלילה, עם גידול של ילד, מה הרופא יבדוק? יבדוק כמה הוא אוכל, מה קורה, מה המעקבים שלו אוכל, מה המצב שיעשה לו בדיקות דם. למה? כי המערכת הפנימית, אם היא מתפקדת נכון, אז הילד יגדל. זאת אומרת שיש פה מערכת פנימית. אז אומר הרב, איננו כהות מהביט בחוש, החוש שלנו שהוא מצומצם, הוא מוגבל, אל כל המהפכות המתחוללות בלא הרף בקרבו פנימה. אנחנו לא רואים בכלל מה קורה בפנים, ובפנים קורה המון. בפנים יש מהפכות. יכול להיות שקורה משהו שבכלל אנחנו לא מבינים, יש איזושהי תחלופה, וזה אנחנו יודעים חיצוני. כן, הילד פתאום מאבד שם. למה הוא מאבד שם? כולנו יודעים, יש תהליך טבעי כזה שהשיניים הראשונות נופלות, ובמקומן סומכות שיניים אחרות. זה לא מהפכה, ודאי זה מהפכה. כן, הוא מחליף את כל השיניים בשלב מסוים. למה זה קורה? טוב, יש בפנים כל מיני חומרים שגורמים לזה לקרות. אז אם החומרים האלה באמת פועלים בפנים, קורות מהפכות. זה מהפכה קטנה, אבל רק בתור דוגמה. אנחנו לא רואים את המהפכות. אז קודם כל אנחנו לא רואים את המהפכות. שנית, הרב ממשיך, ואין אנו מרגישים גם כן שהוא הולך וגדול. הוא באמת גדל בכל רגע. עד כדי כך, עד אשר שבאותם הרגעים האמת היא, באותם הרגעים גם כן שעמד לפנינו, הנחנו במידה יותר גדולה וקרובה למטרתו בצעדים ידועים, מאשר היה בראשונה, בעת אשר ניגשנו אליו. אם אני ניגשתי לעץ, הסתכלתי על העץ, ואחרי 5 דקות עזבתי, עכשיו הוא יותר גדול ממה שהוא היה. אני לא מבחין, אין לי יכולת להבחין בשינוי גדול. אבל הוא יותר גדול ממה שהוא היה קודם. עובדה. זה נמדד ברמות כאלה שאני לא יכול להבחין. כן? אז שני יסודות, הקצב והשינויים הפנימיים. זה נקרא שדבר צומח. עכשיו, בואו נראה את היסוד הזה בדברי חז"ל. אומרים חז"ל במאמר בתלמוד ירושלמי, רבי חייא רבא, רבי חייא הגדול ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדה בקעת ארבל, בקריצתא. הם הלכו שם בסוף הלילה. הלכו בלילה, זה כבר סוף הלילה. מה קורה בסוף הלילה? וראו איילת השחר שבקע אורה. כן? מי שער לפעמים בשעות האלה, דווקא בעונה הזאת בחורף, זה יחסית קל, יודע שקודם הכל חושך, אם אתה נמצא במקום, כן, לא תחת חשמל, ואחר כך השמיים מתחילים להאיר. יש לגבי זה כל מיני עניינים הלכתיים, אין, מי רמה מסוימת של אור, אז מותר לקיים מצוות מסוימות, אחר כך מותר להתחיל להתפלל שחרית, ועד ש, כן, עד שמגיע הזריחה, בזריחה באמת, השמש כבר מציצה, ובאמת מתחיל להיות אור בולט. אז אמר רבי חייא לרבי שמעון בן חלפתא, מה רבי חייא רבא לרבי שמעון בן חלפתא? ברבי. ברבי זה תואר כבוד בלשון חז"ל. כן? תואר לגבי אדם חשוב. כך היא גאולתן של ישראל. בתחילה כמעה כמעה, בדרך כלל אנחנו בירושלמי זה כתוב באלף, אנחנו בדרך כלל כותבים כמעה בעין. כן? קצת, קצת, כל מה שהיא הולכת, היא רבה והולכת. מה הייתה מה? מאיפה לומדים את זה? כי אשב בחושך השם אור לי. מה רוצה הירושלמי להגיד פה? אתה יושב בחושך. מאיפה מגיע האור? מהקדוש ברוך הוא. אותו הדבר שדיברנו לגבי הצמח. אתה זרעת את הזרע באדמה. עכשיו אתה לא רואה כלום. חושך מוחלט. אבל הקדוש ברוך הוא נותן פה כוח צמיחה. זה צומח. כי אני יושב בחושך. השם מביא את האור. למה זה קורה? מישהו שאל קודם. למה הגאולה צריכה להיות כמעה כמעה? היה הרבה יותר נעים. בבת אחת, הנה, כמו שתיארתי קודם, אתה עושה כלי, יש כלי. כן, אתה רואה, בסדר, לקח כמה דקות לייצר את הכלי, אבל יש. צריך לחכות שנים, בעץ זה יכול להיות 3-4 שנים, בדברים אחרים. כן, דיברנו על עץ של 70 שנה, אבל יש דברים הרבה יותר מסובכים. אנחנו מחכים לגאולה שמחכים. לא מחכים לגאולה, גאולה התחילה. גם קשור לצמיחה. אתם יודעים, יש מאמר בגמרא, במסכת סנהדרין. אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל, אנפכם תיתנו, ופריכם תישאו, לעמי ישראל כי קרבו לבוא. מתי אתה יודע שהגיע הקץ, הגיע זמן הגאולה, כשעם ישראל, עובדי אדמה בארץ ישראל, מוציאים פירות. הארץ נותנת את פירותיה לעם ישראל שחזר במשך שנים, דורות, כמעט 2,000 שנה, ארץ ישראל הייתה שממה. עכשיו, באים אלינו מסין ומבקשים הדרכה בחקלאות. לא רק מסין, כן? הבאתי את סין בתור דוגמה. החקלאות בארץ ישראל היא ממעולה שבמהות, באחד המקומות הכי מעולים בעולם, מהטובים בעולם בחקלאות. מתי זה התחיל? זה התחיל לפני כמעט 200 שנה, שיהודים התחילו לאבד את האדמה בארץ ישראל, והתחילו להוציא פירות. אז הגאולה התחילה. יפה מאוד, תגידו, הגאולה התחילה, ויש לנו עכשיו פיגועים, ויש לנו בעיות, ויש הקפאות בנייה, ויש כל מיני צרות, בלי סוף צרות. זה, קודם כל, זה לא בלי סוף. וברוך השם, יש הרבה דברים טובים, וצריך להכיר את הטוב. אנחנו באים להתפלל, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא כל יום, 3 פעמים ביום. הטוב, אתה טוב. תודה רבה שאתה טוב. אנחנו צריכים להודות לך על הטוב. אין צרות? כן, ודאי שיש צרות. אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו רפואה ופרנסה וחוץ מכל הדברים העיקריים, קיבוץ גלויות וסנהדרין וירושלים הבנויה, כל הדברים הכי חשובים. אנחנו יודעים שעדיין אין לנו, כן, לא היה צריך להתפלל על זה. זמן שהיה בית המקדש, לא התפללו ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים, התפללו וריבונו של עולם קבל את קורבנותינו ברצון. אז אנחנו יודעים שיש צרות. ואף ופי כן, אחרי כל הבקשות האלה, אנחנו אומרים, אנחנו מודים לך על כל מה שנתת לנו. אז אנחנו באמצע הגאולה. אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא נותן לנו. ונכון, יש חסרונות. וזה קשה. כי צריך המון סבלנות. למה זה לוקח כל כך הרבה זמן, אתה שואל? למה צריך תהליך כזה איטי, כזה מסובך? תסתכלו, אנחנו נחזור לירושלמי, אבל תסתכלו מאמר למטה, יש פה מאמר חז"ל שקצת מקביל לירושלמי, אבל יותר מפורט. אומרים חז"ל על תהילים, כתוב אחד אומר בספר שמואל, מגדול, מגדול ישועות מלכו, וכתוב אחד אומר מגדיל ישועות מלכו. אנחנו מכירים את הפסוק הזה כי הוא מופיע בברכת המזון, בהוספות בסוף ברכת המזון, ואנחנו לא תמיד יודעים, לא כולם יודעים, אבל למעשה מדובר פה בפרק שלם שמופיע בשני מקומות בתנך. הפרק הזה מופיע, הוא פרק של דוד המלך, נבואה של דוד המלך בספר שמואל, כתוב פה בקיצור, מגדול, שמואל ב', קו ב', נון א', והוא מופיע גם בתהילים, פרק י"ח של תהילים. אותו פרק, עם קצת שינויים. רבנו, הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, היה מסביר למה יש שינויים. פשוט מאוד. ספר שמואל הוא ספר בנביאים. שם דוד המלך הוא במדרגת נביא. ספר תהילים, ספר נפלא, אבל הוא במדרגת כתובים. מדרגת רוח הקודש, לא מדרגת נבואה. דוד המלך אמר את אותו הפרק גם במדרגת נבואה וגם במדרגת רוח הקודש. ויש הבדל. איך אומרים את הדבר במדרגה הזאת ואיך אומרים את הדבר במדרגה הזאת. אותו פרק. אז בספר שמואל כתוב מגדול ובספר תהילים כתוב מגדיל. אז חז"ל שואלים, למה? למה שני דברים? יש מספיק דפים שם? יש? בסדר. רבי יהודן זה כמו רבי יהודה, אומר, לפי שאין הגאולה באה על אומה זו בבת אחת, אלא כמעה כמעה. ומה הוא מגדיל? לפי שהיא מתגדלת והולכת לפני ישראל. זה הביטוי, כן? כמעה כמעה פירוש הדבר שהגאולה הולכת וגדלה לפנינו. מה זה לפנינו? עכשיו הן שרויין בצרות גדולות. וכשתבוא הגאולה בבת אחת, אינן יכולים לסבול ישועה גדולה, לפי שהיא באה בצרות גדולות. לפיכך היא באה כמעה כמעה, ומתגדלת והולכת לפניו. אומרים לנו חז"ל, פה דבר מאוד יסודי. מהי גאולה? גאולה, פירוש הדבר, גאולת עם ישראל. תחשבו, כשיגיע המשיח, דבר פשוט. כולם צריכים לקיים תורה ומצוות. איך עושים דבר כזה? לוקחים את כולם, חבר'ה, עכשיו, שמור שבת, אחרת נהרוג אותך. מה פתאום? זה מה שהתורה מלמדת אותנו לעשות? נכון, אם יש מצב שכולם כבר שומעים תורה ומצוות, ויהודי באמת אומר, אני דווקא הולך לחלל שבת, אז לפעמים צריך להרוג אותו, כי הוא פושע. אבל ככה לכפות על כולם שמירת שבת, לשנות את כולם בכוח? לא. פתאום יבוא המשיח, תהיינה צרות גדולות, זה עבודה מאוד רצינית, מאמץ מאוד רציני, יש אתגרים גדולים, צריך להילחם עם כל אומות העולם, צריך לנצח במלחמות. אם הגאולה תבוא בבת אחת, תהיינה צרות גדולות. הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. הקדוש ברוך הוא מחנך אותנו. הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו קורס חינוך במשך כמה דורות. זה לא פשוט. למעשה, הקדוש ברוך הוא עשה את זה אפילו ביציאת מצרים. פרשת השבוע. והיא בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. לא, מצוין. יצאו ממצרים. ילכו ישר לארץ ישראל. דרך צפון סיני שם, הדרך הכי קצרה, והיכנסו לארץ ישראל. לא, לא עובד. למה לא? כי הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. אומר הקדוש ברוך הוא, פן ינחם העם באותם מלחמה, ושבו מצרים. עם ישראל הוא אחרי 200 שנה של שיעבוד. הוא פחד מכל מצרי. עינו אותו, העבידו אותו עבודת פרך. הם יכולים עכשיו, תוך כמה ימים, להפך לחיילים ולהילחם? לא. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים, הכל יכול להיות ניס, זאת לא המטרה. המטרה היא שעם ישראל ייכנסו לארץ ישראל ויעמדו על הרגליים, יילחמו, כמו שהיה בימי יהושע. הדבר הזה מצריך סדרת חינוך. צריך להעביר אותם דרך המדבר, לתת להם הכשרה, ואז הם יוכלו להיכנס לארץ ישראל. הכשרה יכלה להיות קצרה, בסופו של דבר, היא לך דור שלם, 40 שנה. כך הקדוש ברוך הוא מכשיר בימינו גם את עם ישראל. זה לא קל. לא רק שזה לא קל, אלא לפעמים ההכשרה הזאת מסתדרת בצורה הרבה יותר מסובכת. עוד מעט נראה את זה, קודם נסיים פה את המאמר. אומרים חז"ל, לפיכך משולה הגאולה כשחר. כמו שראינו קודם במאמר של הירושלמי, שנאמר, אז יבקע כשחר עורך. ולמה נמשלה כשחר? שאין לך אפלה גדולה יותר מאותה שעה סמוכה לשחר. הזמן לפני הגאולה הוא הזמן הכי הכי קשה. ואם יעלה גלגל חמה באותה שעה שהבריות ישנים, היו כל הבריות נלכדים. פתאום תופיע השמש, אנשים מסתנברים, אנשים לא מסוגלים לעמוד בזה. אלא עמוד השחר עולה ומאיר לעולם תחילה. ככה במציאות, לאט לאט יש אור. ואחר כך גלגל חמה עולה ומאיר ואין הבריות נלכדים. שנאמר ואורך צדיקים כאור נוגה, המשך הפסוק, הולך ואור כנכון היום. אז זה מגדיל, הקדוש ברוך הוא מגדיל את הגאולה, לאט לאט. הגאולה צומחת. כן? יש קצב אלוקי כמו שאמרנו. אנחנו רואים את הקצב? לא. לא רואים. כי העיניים שלנו רגילות לקצב אחר. קצב אלוקי, העיניים שלנו לא קולטות. בסוף יהיה גדול. מהו מגדול? מגדיל זה מדרגת הכתובים. זה מדרגת רוח הקודש. דוד מתאר את התהליך לאט לאט. מגדול שנעשה להם מלך המשיח כמגדל. וכן הוא אומר מגדול, מגדל עוד שם השם בו ירוץ צדיק ונשגב. זה כבר סיום הגאולה, הכל מצוין, מגדול ישרות מלכו, יש לנו מציאות. טוב, זה מדרגת נביאים. לכן, צריך לדעת, הגאולה כל הזמן הולכת וצומחת. זה ביטוי של מרן הרב קוק זצ"ל, שהבאתי לכם בתחתית הדף, כי כל שנה מתקרב הקץ, והקדושה בעצם מתקרבת, אף על פי שמצד הנגלה הוא להפך. מה זה להפך? אמרנו שהיא צומחת לאט. אבל אמרנו שיש פה שני דברים. וזה המשך של הירושלמי. נחזור לירושלמי. אומר הירושלמי בשורות הרחבות, כך בתחילה, ומרדכי יושב בשער המלך. מגילת אסתר. כולנו מכירים את מגילת אסתר, סיפור מתוק, נפלא. אומר הירושלמי, הגאולה כמעט כמעט דומה למגילת אסתר. ומביאים פה סדרה של פסוקים ממגילת אסתר. בתחילה ומרדכי יושב בשער המלך. ואחר כך ויקח המן את הלבוש ואת הסוס. ואחר כך וישב מרדכי על שער המלך. ואחר כך הוא מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, ואחר כך ליהודים הייתה אורה ושמחה. אז באופן פשוט יכולנו להבין שהירושלמי אומר לנו, הנה חבר'ה, יש פה שלבים, שלב ועוד שלב ועוד שלב, הגאולה צומחת כמו עץ בקצב משלו. אבל מונח פה משהו הרבה יותר רציני מזה. מה קרה? את הסיפור של אסתר כולם מכירים, נכון? אסתר הייתה צדקת, ולקחו אותה להמון אחשוורוש, לא דבר נעים. אחר כך, המן עלה לגדולה. המצב הרבה יותר חמור, המן סיכם עם אחשוורוש, יהרגו את כל היהודים. טוב, מה קרה? מרדכי אומר לאסתר, תלכי למלך, ואסתר מזמינה את המלך למסיבה, והקדוש ברוך הוא עוזר שם, הדברים מתגלגלים, ובסוף ניצלנו. פורים, יפה, אפשר לחגוג. אנחנו מדברים פה על גאולה שצומחת שלב על גבי שלב, קודם כל בכלל, איזה גאולה? אם לא היו צרות, לא היינו צריכים להינצל. קדוש ברוך הוא הביא לנו צרות, אז אחר כך הוא הציל אותנו. נוסף על זה, יש פה משהו הרבה יותר קשה מאשר צמיחה איטית. מה הפסוק הראשון? הפסוק הראשון הוא מרדכי יושב בשער המלך. למה מרדכי ישב בשער המלך? זוכרים? ומרדכי יושב בשער המלך, זה מובא, רגע נפתח פה את אסתר, זה מובא אחרי שאסתר כבר נלקחה בכוח לארמון של אחשוורוש. כתוב בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בקטן נוותרת שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ויוודע דבר למרדכי, ויגיד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. נו, פרשת צדדית במגילה. מה פתאום פרשת צדדית? הרי אחר כך, מה יצא מזה? שכשהמלך לא היה יכול לישון בלילה, הוא ביקש שיקראו לו בדברי הימים, והוא נזכר בסיפור עם מרדכי, ושאל מה הפרס שנתנו למרדכי. התברר שלא נתנו למרדכי פרס. אז מזה מתגלגל את כל המפלה של המן. כי המן רוצה דווקא להרוג את מי שעשה טובה למלך. זאת אומרת, ומרדכי יושב בשער המלך, זה שלב, חז"ל אומרים עליו, שהקדוש ברוך הוא הקדים תרופה למכה. כלומר, הוא נותן פה את גרעיני ההצלה עוד לפני שאתה רואה שיש ממה להינצל. כי המן עוד לא עלה לגדולה. הוא ודאי עוד לא קבע שיהרגו את היהודים. וכבר מרדכי יושב בשער המלך. מה זה אומר לנו? אנחנו רואים שיש צרות. אנחנו לא רואים את ההצלה שהקדוש ברוך הוא הניח פה מראש. כי יושב בחושך, השם אוהלי, זה לא אני יושב בחושך, השם יביא לי את האוהל. לא, עכשיו השם אוהלי. הוא כבר נמצא, הקדוש ברוך הוא נמצא כל הזמן. יש לך תהליכים פנימיים בתוך העץ שהם מביאים את הצמיחה, לא רק שעץ כבר עומד על פני השטח, גם כשהוא רק גרעין באדמה ואתה לא רואה כלום, אתה כבר יש תהליכים פנימיים. אבל אחרי התהליכים הפנימיים האלה, ולכל, הנה, הצלחה יפה מאוד של מרדכי, והוא יכול להגיש טוב, הנה, תראו, עשיתי משהו. עכשיו באה המפלה הגדולה, עכשיו באות הצרות הגדולות. עכשיו המן יצליח לעלות לגדולה ויגזור מוות על היהודים. אז מרדכי יכול להגיד, מה זה עוזר לי שעשיתי דבר כזה? עכשיו הכל נופל. אבל מרדכי סומך על הקדוש ברוך הוא. הוא הולך ועושה, הוא אומר לאסתר, עכשיו תקשי אל המלך. אתה חושב שיש צרות, אתה חושב שיש כל מיני בעיות. קודם כל, תעשה את מה שאתה צריך לעשות. כמו שמרדכי עושה, כמו שאומר לאסתר, אל תדמי בנפשך, להימלא את בית המלך, את חייבת עכשיו אפילו להיכנס לסכנה ולעשות. כמובן, על פי הדרכה של תורה, על פי כל מה ש... תודה רבה. על פי כל מה שצריך לעשות, על פי הדרכה תלמידי חכמים. אבל אל תחשוב שבגלל שעכשיו יש צרות, אז סימן שהדברים נופלים. הקדוש ברוך הוא מביא לך את הצרות האלה. גם הצרות האלה מפתחות אותך. גם הצרות האלה מגדלות אותך. אחר כך, ויקח המן את הלבוש ואת הסוס. איזה יופי, כן, המן הלביש את מרדכי, את כל הבגדי, בגדי המלך, ומעקיב אותו הסוס, ככה יעשה לאיש שהמלך חפץ ביקרו. פתרנו את כל הבעיה. לא, מה פתאום, לא פתרנו שום בעיה. הגזירה עדיין קיימת. מרדכי עכשיו, היה שם מרדכי על שער המלך, אומרים חז"ל, הוא חזר לסקוב את תעניתו, הוא הוריד את בגדי המלכות, וחזר לצום, בגלל שעם ישראל עדיין בסכנת נפשות. לא עזר כלום, הוא עוד לא גמר את הבעיה. למה הוא לא גמר את הבעיה? כי הקדוש ברוך הוא עדיין מחנך את עם ישראל. הוא נתן עידוד, הוא הראה להם, תראו, מרדכי על הסוס, כבר כן. מרדכי כפה, מקבל את כל הכבוד, אבל... זה עדיין סכנת נפשות. חבר'ה, תחזרו בתשובה, תתקנו, תתכוננו למלחמה, כן, חז"ל אומרים, יעקב אבינו התכונן לשלושה דברים, לתפילה, לדורון, למתנה שהוא נתן לעשיו ולמלחמה. יש כל מיני דברים שצריך לעשות. אבל אם אתה אומר, הצרות הגדולות האלה, זה עוד די גמרנו, אין גאולה. מדינת ישראל נכשלה, כבר אפשר לזרוק אותה לפח. צריך להקים מדינה אחרת במקום. היהודים הם לא בסדר, הם לא מקיימים תורה ומצוות. טוב, נזרוק גם את היהודים לפח. חוץ מאיתנו כמובן, אנחנו צדיקים, אנחנו טובים, אנחנו יודעים מה לעשות, אז אנחנו נעשה את הכל לבד. אין, יש כל מיני שמות לגישה הזאת, מכל מיני יהודים שחושבים שהם יכולים להוליך את עם ישראל, ואין להם סבלנות לכל הצוות. באמת יש צרות, באמת לא נעים. היהודים מוציאים את החברים שלהם מהבית, מגוש קטיף, ונותנים את הכל לערבים. זה נעים? זה אסון נוראי. אבל להתייאש בגלל זה? להגיד, זהו, נגמרה הגאולה? כבר איבדתי את האמון במדינת ישראל? כבר איבדתי את האמון בצבא ההגנה לישראל? הרי הקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה, הוא רוצה שכל עם ישראל יהיה בגאולה, לכן הוא מביא אותה לאט לאט. כל היהודים האלה צריכים חינוך. גם אתה צריך חינוך. גם אתה שנדמה לך שאתה יודע את הכל, ואתה צדיק גדול, ואתה מושלם, גם אתה צריך חינוך. קדוש ברוך הוא מביא את החינוך בכל מיני צורות. לפעמים הוא שם את מרדכי על הסוס, וכולם רואים ומתעודדים, ואיזה יופי, ואנחנו בסדר. אז אפשר לשבת ללמוד תורה, ואפשר לעשות דברים טובים. ולפעמים הוא מביא את הגאולה דרך סדרת חינוך, שאנחנו חוטפים מכות. לא נעים. אבל זה פועל. עם ישראל בתקופת לפני קום המדינה, הגיעו פה האנגלים. אמרו, טוב, נעזור ליהודים להקים מדינה. טוב, האנגלים לא בדיוק היו נאמנים לתפקיד שלהם. אבל בהתחלה, לא עלו יהודים לארץ ישראל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? פתאום בפולין כל המצב הכלכלי מתהפך, יהודים רואים שהם מאבדים את הכל, רוצים לברוח מפולין, אין, כל המדינות סגורות, אין לאן להגיע, מנסה באים לעלות לארץ ישראל. יהודים בארץ ישראל סומכים, היינו בגלות הרבה שנים, יש ממשלה, יש גויים, הם ידאגו לנו. גם בארץ ישראל, בהתחלה סמכו על הגויים. לא כולם, אבל רובם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא לנו פרעות של הערבים. היינו צריכים להתחיל להגן צבא. חטפנו מכות. הקדוש ברוך הוא נתן לנו סטירות לחי, מאוד כואבות, מאוד לא נעימות. אבל התפתחנו. גדלנו. התחנכנו. למדנו איך עם ישראל צריך להתנהג בצורה של מדינה. טוב, בסדר. יכול להיות מצב אידיאלי שכולם ישבו וילמדו תורה, וגם, כמובן, יארגנו את הצבא שצריך, וגם ישבו את היישובים ואת המדינה, ויפתחו את החקלאות ואת התעשייה, והכל יהיה נפלא. גם היה יכול להיות מצב שעם ישראל יצאו ממצרים, ויגשו ישר לארץ ישראל, ויכבשו את ארץ ישראל. לא כזה פשוט. לכן הקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה לאט לאט, שלב אחרי שלב. כשזה לא רק לאט לאט, כמו שאמרנו, שהגאולה צומחת, ואתה רואה את העץ, והוא נראה כפור במקום, ועומד במקום, ובאמת הוא צומח, אלא יש פה תהליכים פנימיים, שהרבה פעמים נראה לך שבחוץ הכל הפוך. אף או פי שמצד הנגלה הוא להפך, אומר רב קוק זצל. אבל באמת בפנים, אין לך עיניים לראות מה שקורה בפנים. התאים מתפתחים, וכל התהליכים מתקדמים. ואתה צריך להבין, ופה כל תחנה, אחרי כל תחנה פה בפסוקים שהירושלמי מביא, יש עדיין בעיות. מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. זה לכאורה הצלחה מוחלטת של המגילה. אסתר הצליחה, תלו את המן, אנחנו מוחאים כפיים חזק מאוד, והיא מביאה את מרדכי למלך, והוא יוצא מלפני המלך בלבוש מלכות. הכל בסדר, נכון? מה פתאום? ותוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו. מה קרה? עדיין צריכים להרוג את כל היהודים. יש גזירת מלכות. אם יש גזירת מלכות, אז החשבראש אומר, לא מבטלים את גזירת המלכות. אבל אתה כל כך אוהב את אסתר, ועכשיו תלית את המן. לא, צריך עכשיו לחשוב איך מתקנים את זה. איך תקנו את זה? טוב, שלחו עוד פעם אגרות. ומה קרה? מה אומרות האגרות? אתם מכירים את הסיפור? מה אומרות האגרות? שמותר ליהודים להילחם! זה לא ביטול של הגזירה. אחשוורוש לא מוכן לבטל את הגזירה. אלא היהודים עכשיו קמים על הרגליים, יש להם עכשיו כמעט שנה להתאמן ולהקים צבא ובסוף הם מנצחים את האויבים. אז זה חוגגים את פורים. אנחנו לא חוגגים את פורים ביום של, שאסתר, ש, שתלו את המן. אנחנו לא חוגגים את פורים בגלל שמרדכי נהיה חשוב בחצר המלכות. אנחנו חוגגים את פורים בגלל שניצחנו בעצמנו את האויבים. כמובן, יש פה נס גדול והצלחה גדולה. אז מה זה קשור לגאולה? כי אחרי זה אפשר לחזור לארץ ישראל. הרי כל מגילת אסתר היא פרשה קטנה באמצע בית שני. התחילו לחזור מבבל לארץ ישראל, עצרו את בניין בית המקדש בגלל המן, עצרו את בניין בית המקדש, והכל עמד במקום. למה? התחיל הגאולה או לא התחיל הגאולה? איך אפשר לעצור את הגאולה באמצע? הקדוש ברוך הוא אמר שהוא יגאל את עם ישראל. כן, אבל עם ישראל עוד לא מוכן. אחרי שעם ישראל, בכפייה, כן, בגלל גזירת המן, לומד להילחם, עכשיו אפשר לחזור ולעלות לארץ ישראל. ולגמור לבנות את בית המקדש. סדרת חינוך אלוקית. ראינו את זה? לא ראינו את זה. היהודים היו מסכנים. צום ותענית ומספד והכל. הגזירה נוראית. בסוף ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. זה פירוש הדבר שהגאולה צומחת. אנחנו לומדים לעשות. אנחנו משתנים. אנחנו נהיים חלק מהגאולה. זה נקרא בלשון המקורות גאולה בדרך הטבע. אנחנו לא מחפשים ניסים, לא מחפשים לניסים, לא מחכים לניסים, לא סומכים על ניסים. אנחנו צריכים ללמוד, להילחם, לעבוד, לבנות יישובים. ולחנך ולתקן את עם ישראל ולחזור להחזיר את כל עם ישראל לתורה ומצוות. זה תהליך. זה תהליך שהוא מונחה מבחינה אלוקית. וכשיש לך צרות בתהליך, אתה אומר, הנה, זה חלק מהתוכן הפנימי. יש משהו במעבדה הפנימית, בתוך הצמח, בתוך הגאולה הזאת שצומחת. טוב, אני צריך לדעת איך להגיב. יש כל מיני סוגי תגובות. יש מלחמה, צריך להילחם. יש מציאות של בעיות רוחניות, צריך ללמוד תורה וצריך לתקן את הבעיות הרוחניות. אנחנו לא, גם כן, לא מחכים לניסים, לא יושבים בשקט וחובקים ידיים. אבל צריך תמיד יחד עם זה את האמונה, מאמין בחי העולמים וזורע, אני זורע את הזרעים, אני עושה את מה שאני צריך לעשות, אפילו שאני לא רואה כלום מעל לפני האדמה, ואני יודע ששם בפנים הכל הולך לאיבוד, הזרע יכול להתקלקל ולהיגמר, אני מאמין בחי העולמים וזורע. כי הקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה. הקדוש ברוך הוא מצמיח את הגאולה. וההבטחה האלוקית היא שהגאולה השלישית שמתחילה לא נפסקת. לא נפסקת בכלל. זה, יש בזה מקורות של חז"ל, יש סיפור יפה שסיפרתי כמה פעמים על הרב הראשי, הרב הרצוג, זה צדיק לברכה, שמלחמת העולם השנייה חזר במצב מסוכן לארץ ישראל, כולם אומרים לו, מה, עוד מעט כובשים את ארץ ישראל? אומר, לא. היישוב היהודי התחיל, הגאולה התחילה, זה לא ייפסק. אין מצב שיכבשו את ארץ ישראל. יש נסיגות קטנות פה ושם, דברים כואבים, לא נעימים. אבל אין מצב שהגאולה נפסקת. אז כל הצמיחה הזאת מלווה באמונה גדולה, כי ישב בחושך השם אוהלי, ושוב, הדברים של מרן הרב קוק זצ"ל לסיום, כי כל שנה מתקרב הקץ. כלומר, הגאולה הולכת וצומחת ומתקדמת, וכל שנה הגאולה השלמה קרובה יותר, והקדושה בעצם מתקרבת, אף על פי שמצד הנגלה או להפך. זה עניין של צמיחת הגאולה, זה דבר חשוב מאוד, צריך לפעול על פי זה, צריך לדעת, יש ביטוי בפסוק, אל הנער הזה התפללתי. אנחנו מתפללים לגאולה הזאת, לא למשהו אחר שיחליף אותה. זאת הגאולה, זאת המדינה, אנחנו צריכים כמובן לפתח אותה ולחזק אותה מוכנית ומעשית, ולראות אותה, להשתדל לראות אותה ממשיכה לצמוח. כל טוב לכם.